שלום לכם, אנחנו כאן בסדרת השיחות חיים חדשים, תודה שאתם מצטרפים אלינו, איתנו באולפן הרב לייטמן, שלום הרב
לייטמן. שלום לכולם.
שלום לך אורית דולב, מטפלת זוגית ופסיכולוגית וגם מטפלת משפחתית. מה שלומך היום?
ברוך השם, הכל טוב.
יופי,
ניצה. מיום ליום יותר טוב, אני אומר.
כן, משתפר.
כן, משתפר.
ניצה מזוז, שלום לך, מנחת סדנאות לאימון אישי, ואנחנו כאן ואתם...
אימון אישי זה... זה פנימי הכוונה.
אימון פנימי.
אימון אישי, כן. היא עוזרת לאנשים לעשות את החיים טובים יותר, נכון?
מתמקד בעצם בכאן ועכשיו ובהווה ובעתיד הטוב יותר. בהקשר לטיפול שהולך יותר לעבר ומנסה לתקן דברים בעבר.
מעבר לעתיד.
בדיוק. פה מסתכלים מהנקודה שאנחנו נמצאים קדימה. ונוגעים נקודתית מאוד רק אם יש משהו בעבר שצריך לגעת בו ואין ברירה כדי להמשיך. אבל לא הולכים לחפור עכשיו אחורנית. זו המטרה העקרונית של לימוד.
ללמוד רק מהעבר.
כן, בדיוק.
כן.
אז אנחנו כאן, אורן הוא סתם מביא את כולכם לפה ומקווה שנדבר על דברים מעניינים. אתם מצטרפים אלינו כאן. מטרת הסדרה של השיחות הזו היא לברר איך אפשר את כל מערכות היחסים שכל אחד מאיתנו חווה ביום יום, בין אם זה בבית, עם בני הזוג, עם הילדים, אחר כך נגיע גם למקום העבודה, עם השכנים, בכל מקום, איפה שיש סביבנו אנשים, איך אפשר לעשות את החיים שלנו טובים יותר, שמחים יותר, מאושרים יותר. הרב לייטמן, אנחנו חשבנו את השיחה של היום ככה לפתוח לאיזשהו זווית מבט קצת יותר רחבה על כל הפרויקט הזה בכללותו, וקצת לעשות איזשהו כזה סיכום ביניים, מה עד כה ולאן אנחנו הולכים ולאן אנחנו רוצים להתפתח. אפשר לומר שבשיחות הקודמות אנחנו דיברנו על כל מיני בעיות שיש לאנשים.
כן.
כשכל אדם, כשבפרויקט הזה אנחנו רוצים כאילו ממש לצייר בעיני רוחנו איזה איש אחד או אישה אחת שחיים את חייהם. יש להם בן או בת זוג, יש להם לעתים ילדים, יש להם הורים, יש להם מכרים, חברים, במקום העבודה הם מוקפים באנשים. וכל החיים שלנו זה בעצם מערכות יחסים, כאלה ואחרות. כשאנחנו יודעים, כשבשורש כל הבעיות בחיי האדם, זה היחסים הלא טובים שלו עם הסובבים אותו. עד עכשיו היינו ממוקדים בלהסתכל איזה בעיה מסוימת יש בין שני אנשים, שהתחלנו מקשר זוגי, ואנחנו נמשיך גם היום לדבר על קשר זוגי, ונתנו איזושהי עצה ואיזושהי הכוונה איך להתרומם מתוך המצוקה המסוימת, ולהגיע לאיזשהו משהו פחות או יותר תקין. אנחנו שואפים לפתח איתך בפרויקט הזה, גם את זה, שזה הכי חשוב, כי בלי זה אין עם מי לדבר, אבל אם אפשר... קצת גם יותר לכיוון הטוב, לכיוון לתת כלים והדרכה והכוונה לבני אדם, איך להתחיל לגלות שבחיבור ביניהם הם מוצאים את טעם החיים.
רק בין בני זוג או...
לא, אנחנו עכשיו בקשר הראשון...
רוצים להמשיך.
נכון, לא, היום עוד לא...
למעגל יותר רחב.
כן, אבל לא היום. אנחנו הולכים לאט לאט, אנחנו לא ממהרים. בינתיים הדברים הם מאוד מעניינים ואין לאן למהר. כל עוד שאנחנו מדברים על חיי הפרט זה רווח נקי. כבר רווח נקי. אז לא ממהרים, כשנגמור את הקשר הזוגי, יש לנו עוד כמה נושאים שאנחנו כן רוצים לברר, כי חייבים לצאת מתוך הבעיות. אם לא יוצאים מתוך הבעיות, אין לנו נקודת אחיזה, אנשים לא מבינים על מה אנחנו מדברים. לכן מתחילים מהבעיה, אבל השאלה, בכל פעם, נגיד עכשיו שאנחנו נדבר על בני זוג, אם תוכל גם אחרי שתיתן איזה הכוונה איך לצאת מתוך הבעיה, ולהגיע למצב שיש איזושהי תקשורת וקשר, איך אפשר גם קצת להתרומם? איך אפשר להתחיל להרגיש בתוך הקשר הזה איכות חיים וטוב ומתיקות? כאילו בינינו עכשיו אני אומר, כמו שאנשים עושים גם כשהם מתחברים ברמות יותר גבוהות. אלא שכאן זה צריך להיות בצורה העממית עם האנשים שסובבים את אותו איש או את אותה אישה.
אז הייתי קודם כל בכל זאת מחזיר את הכל ליסוד. שאני רואה שאתם רוצים כאן איזה שיטה. השיטה היא פשוטה, בסופו של דבר. כי כל הטבע שלנו, כמו שדיברנו, זה רצון ליהנות. בכלל, כן? רצון להחזיק את עצמו בצורה חומרית, רצון לגדול אצל צמחים, לגדול ולהתפתח עוד יותר לבעלי חיים, ולאדם זה בכלל ללא גבול, כביכול. וללא גבול שאדם מתפתח, הוא הגיע אפילו לזה שהוא בונה חברה גדולה, עד שמגיע למצב שהוא לא יודע באמת בשביל מה הוא מגיע, ואיך הוא מגיע, הוא מגיע למצב שכולנו קשורים זה בזה, כולנו משפחה אחת. היום זה יוצא שמה שאנחנו מדברים במשפחה, בין בני זוג, זה לא בין בני זוג. הבני זוג האלו, אם אנחנו נתמקד טוב טוב בפנים ככה, אז אנחנו נראה שהם תלויים בעוד מיליארדי בני זוג אחרים, ובכלל בקשר עם כל העולם, ואנחנו צריכים בצורה כזאת להביא כביכול לכל משפחה את כל העולם בפנים, עם כל מה שקורה. כי אם פעם הייתי חי עם משפחה שלי באיזה מקום, הייתי מתפרנס מהאדמה, כמה כפסים וכו', אז היה מספיק לי, או הפחח, נפח וכן הלאה, היה פשוט. היום אני תלוי בכולם, הבגדים, המזון, כל מה שיש לי בבית, מכשור, אנרגיה, הכל, הכל אני תלוי בכולם. וזה, תלוי בכולם, תלוי ביחס טוב מכולם. זה לא בגלל, זה לא רק כסף או איזשהו רווח גשמי ככה, נטו. אלה יחסים, יחסים. היום מתגלה שהכל תלוי ביחסים בין בני אדם. וכאן זה בעיה שנכון, אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מסבירים לאדם שבחיים שלו במשפחה הוא לא סגור בלבד במשפחה. משפחה זה טוב, וכאילו הבית שלו זה המקום המיוחד שממנו הוא בא והולך לחיים, לעולם, יוצא וחוזר. אבל בעצם העולם היום הוא ככה, כל כך קשור אלינו, שהגבולות של הדירה שלי, הפרטית, כמו שאתה רואה כאן, איזה בניינים הגבוהים ברקע, כן? ככה זה, אני נמצא שם, אבל נמצא בעיר הגדולה, ובעולם הגדול. זאת אומרת, אנחנו צריכים גם כן ללמד את האדם איך להסתדר עם כולם כמו במשפחה. זה דבר אחד. זאת אומרת, וכאן אנחנו צריכים לדבר על היסוד שלנו, שזה האגו שלנו. רצון ליהנות מכל העולם, רצון ודאי ליהנות מהבן בת זוג, מהילדים, ממכשור בבית וכל מה שיש לי בבית, שיהיה לי הכל טוב ויפה, העסקה, מזוג, אוכל, מזון שם, כל מיני דברים. אבל חוץ מזה, יחס, יחס מכולם. וזו קצת בעיה. האם אנחנו אומרים שאפשר לתת טיפים ולהרבה אנשים, אז אנחנו צריכים לחשוב איך לתת להם טיפים גם כן, איך להיות מקושרים מחוץ למסגרת משפחתית, למשפחה יותר גדולה. ודאי שלא בכזאת קשר אינטימי כמו שאני עם אשתי וילדים, אבל בכל זאת. וכאן אנחנו דיברנו על כמה כיוונים. קודם כל, כיוון הראשון זה ויתור. כן? תנאי הראשון זה ויתור. על כל פשעים תחסה אהבה. כן? כולנו אגואיסטים, כולם רוצים רק ליהנות. זה שאני רוצה ליהנות מהשני, אז היום אני רוצה ליהנות ממנה, מחר בא לי לו משהו אחר. האגו שלי כל הזמן משתנה. אנחנו כל הזמן משתנים, אנחנו מיוחדים בזה מכל היתר הטבע. ולכן אני צריך לדעת איך אני, על פני כל השינויים שלי, שומר כמה דברים קבועים ברמת הקשר טובה, וגם כן ביחס כזה שאני מזמין תגובה הנכונה מהפרטנר שלי, מהשותף בחיים. גם מילדים, גם מההורים שלה, שלי וכן הלאה, כל החוג המשפחתי, בוא נגיד, הרחב. אז ויתור זה דבר ראשון, כן? שכמו שאמרתי, שדיבר המורה שלי, רבש, שהאהבה זה חיה שמגדלים אותה בבית מהוויתור ההדדי. זה דבר אחד. דבר שני, זה החיוך. הבעיה שלנו שאנחנו מלמדים את האנשים, תצא לרחוב, תקרא את הכבישים, תרביץ, תהיה גבר, מאצ'ו, תראה שאתה ככה חזק וקשוח, ובזה אנחנו בעצם גונבים מהאדם אפשרות, סיכוי להסתדר עם העולם, שבזה אנחנו לא קונים שום דבר חוץ מאסונים, אויבים, שברגע המתאים הם גם כן התייחסו אלינו בחזרה כך, ובשמחה שימו לנו רגל בכל דבר. זאת אומרת, זאת גישה לא נכונה, אנחנו צריכים בזה לחנך לא רק את הבני זוג, אלא את כולם. חיוך. פשוט מאוד. חיוך מלאכותי, שאתה מחייך ואליך מחייכים, אין ברירה, אחרי מעשים נמשכים הלבבות.
מה פה שיוך מלאכותי?
מלאכותי שאני מחייך. אני מחייב את עצמי לחייך. אמריקאים פעם עשו את זה וקצת הצליחו בזה.
למה אתה מחייב?
אני מחייך?
למה אתה מחייב את עצמך לחייך?
לא בא לי, יש לי אגו שלי, אני לא רוצה.
אם לא בא לך, אז למה לחייך?
כי אני יודע שעל ידי זה גם כן אני אצליח. שאין ברירה. אני חייב כאן לעבוד מול נגד האגו שלי. אני רוצה, תביאו לכולם, אני יושב כאן, תביאו לכולם הכל. כל העולם שיהיה כאן על השולחן והכל שלי. ואתם תעמדו ככה במרחק של 10 מטר, אם אני צריך מישהו שיהיה לו רחוק, שיבוא וישרת. זה הרצון שלי. של כל אחד. אז אני צריך לדעת שלא יעזור לכלום. אלא אם אני רוצה שיהיה ככה, אני צריך להתייחס לכולם כאילו אני מוכן כלפיהם להיות כזה. פשוט מאוד. בזה אני קונה את כולם. אתה תגיד, זה ארמומיות, זה לא יושר.
לא ארמומיות, אני פשוט לא מוכן. אני לא מוכן לשרת את כולם.
לראות שאתה מוכן לזה, לראות שאתה מוכן לזה, אתה הופך אותם למשרתים שלך.
איך אני מראה?
בחיוך, ביחס טוב, בזה שאתה עושה איזה טובה קטנה פה ושם, אתה בזה קונה בני אדם. אתה בזה קונה משרתים שלך. מה זה משרתים? שבמקום להגיד לך לא, לעשות משהו נגד, לא לשים לב עליך, הם יכבדו, הם יקחו אותך בחשבון. זה ברור, אם אתה בונה איתם יחס כזה.
אז זה בארמומיות.
ארמומיות, נכון. נגד מה? נגדם או נגד האגו שלך?
נגדם.
ואולי לא, ואולי זה אתה משחק עם האגו שלך.
זה מה זה אגו. הבנתי אם אני אחייך לכולם בכאילו, אני פה בשבילכם.
ובסופו של דבר אתה תשתנה. זה השפיע עליך.
אני לא רוצה להשתנות. אני רק רוצה שכולם ישרתו אותי.
אז אתה יכול, אל תסביר את זה לבן אדם. אבל זה יגרום לו לשינוי. כי הוא יחייך, השני יחייך, שניהם יחייכו, עד שיראו שזה משתלם. ואז אותו האגו יגיד, יאללה, מצאתי פטנט יפה. זה שווה הרבה כסף. אני לא צריך בזה לקנות מישהו ולתרוח והכל. הם עושים לי טובות, אני עושה להם טובות, אנחנו סוגרים כל הדברים האלה בצורה קצרה, יפה, נוחה, וזהו. זה שווה המון כסף, אתה יודע. כל הוויכוחים האלה שאתה שומע בפרלמנט, בכל המדינות שם, או בכלל בין בני אדם, וויכוחים בכל מקום. תעשה את זה בצורה יפה, תראה מה שאתה חוסך. כמה אנרגיה, כמה עצבים, מחלות והכל.
זה בטוח.
יש היום כלכלה שנקראת כלכלת העושר. העושר בלב, הכוונה. כן? שהם מודדים בקצב כמה עולה יחס טוב בין בני אדם, כמה הוא חוסך. יש על זה אצלנו גם כן מאמר.
אז היו לנו עד כה שתי עקרונות. הראשון ויתור, השני היוך.
כן.
אוקיי.
אני רוצה לשאול שאלה. אם אדם לוקח על עצמו את העקרונות, את שני העקרונות האלה.
זה לא רק שניים, אבל...
בינתיים, כן. השניים שדיברנו עליהם. והוא מחייך לסביבה שלו.
כן.
הוא לא יצא פרייר בסופו של דבר?
זאת הבעיה, שאנחנו חושבים שבזה אנחנו פריירים. שיחשבו שאנחנו פריירים. ובזה אנחנו עושים אותם פריירים. אנחנו מתחילים לקנות אותם, הם לא יודעים. אני מחייב אותו, כל אחד שאני מחייך לו, אני מחייב אותו להיות טוב אליי. בהתחלה הוא כאילו, בהתחלה הם מתרכזים על זה. האדם האגואיסטי שרואה חיוך הוא, מה יש לך, מה אתה...
משוגע כזה.
כן, הוא לא סובל את זה. זה נגד הטבע שלו, נגד המצב רוח שלו. בצורה, בהתמדה, בצורה רכה.
התמדה.
שאני צריך להתמיד בזה יום יום, בצורה קלה, יפה, לא ככה מופרזת. אני בזה מחייב אותו להתייחס אליי אותו דבר. אני מראה לו את הדוגמה, ואין לו ברירה. ככה זה הטבע שלנו. הוא כמראה רואה בי את, את הדוגמה לעצמו. ואז בזה לא אני פרייר, אלא הוא פרייר. אני עובד עליו. רק אני לא מתכוון לרמות אותו בזה. אני מתכוון שיהיה לשנינו לפחות טוב. בשביל מה אנחנו להתווכח וסתם לשים מקלות בגלגלים לכל אחד ואחד. אם אנחנו מסוגלים לעשות את זה במילה קצרה, בחיוך וגמרנו. לפתור כל הבעיות. בשביל מה?
אז עולה לי סיטואציה בחוף הים כשאנשים באים עם הרכב שלהם ורוצים לחנות, אז כל אחד יגיד לשני, בוא תכנה. הוא אומר, לא, 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 בוא אתה תכנה. לא, 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 בוא אתה תכנה.
עד המריבה. אומרים שזה יכול להביא גם כן למלחמות.
צרות של העשירים, זה נשמע לי.
בסדר, שיהיה ככה. זה דבר ראשון, עוד לא שמעתי בבית משפט ש...
נשמח להגיע לכאלה משפטים. מי ויתר למי יותר.
טוב, זה דבר השני.
שני, אז היה לנו ויתור וחיוך.
כן, ויתור וחיוך. שלוש.
התמדה.
התמדה וחיוך.
כן, זה ברור. גם בוויתור וגם בחיוך, בכל דבר זה. התמדה זה... זהו. עכשיו, לימוד. אין ברירה. לימוד זה יכול להיות דרך כל מיני קליפים, כל מיני בדיחות, כל מיני סיטואציות קצרות קטנות בטלוויזיה, באיזשהו קטע קטן בעיתון, במשהו. מה לימוד? מה הטבע שלנו? אדם צריך לדעת את הטבע שלו. שזה לא הוא, אלא כך בנויים אנחנו, אין? בכל ההגבלות, בכל התביעות כלפי השני, כלפי ילדים, כלפי העולם, שאנחנו רעים מהטבע. זהו. עכשיו השאלה, האם אני הולך לפי הדחפים שלי פנימיים, או אני לא כמו חיה שלא הולכת לפי הדחפים. זה בדרך כלל ילדים קטנים שאנחנו רואים את זה בהם. אז אנחנו מסתכלים עליהם, אנחנו מבינים, זה האופי שלו. מה לעשות? זה האופי. יגדל, אולי ישתנה, אולי משהו יהיה את לו. אז בוא נגיד ככה, שאנחנו בכל זאת נהיה קצת פסיכולוגים לעצמנו. יש אופי, הטבעי, כן? רגזן, פחדן, שטלטן, לא חסר. כן? יש עד 700 או 800 כאלו ההגדרות על על הדחפים הפנימיים וההתנהגויות של האדם. וכולם הם ביטוי האגו שלנו. כן? ואנחנו צריכים לדעת שזה החיה שבאנו. טבע. לפי הטבע אנחנו באנו מהחי. ומעל זה צריך להיות, מעל זה, דרגת האדם המדבר, שלב הבא, שאני פסיכולוג לחיה הזאת, כמו בעל הבית לחיית בית שלי, כן? שאני קצת בכל זאת מסתכל, חושב על, 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 על הטבע שלי, כן? מהצד, מצד האדם על הבהמה. צריכים, בלי זה אי אפשר להסביר לאדם, לתת לו כמה טיפים אי אפשר.
אז איך נוכל לצאת מתוך, איך נוכל להיות הפסיכולוגים של עצמנו ולצאת מתוך הראייה של הצרכים הטבעיים והדחפים הטבעיים שלנו, להיות שתלטן, רגזן וכל מיני כאלה, לצאת?
לפחות שאני יודע שאני כזה.
מודעות.
מודעות. אבל אני יודע, זאת אומרת שאני מבקר את עצמי מהצד, אני מזהה בי את התכונה הזאת, אני מזהה אותה. את התכונה. זאת אומרת, יש כאן כבר שניים. האדם שבי שחוקר ומודה, והחיה שהיא כזאת. ואני לא מתבייש מזה. דיברנו על זה שאנחנו עושים כזה טרנינג. כל אחד מספר עד כמה שהוא רע. זוכרים?
כן.
זהו. זאת אומרת, אנחנו מגלים, דווקא רוצים לגלות, לא סתם תיאטרון, אלא עד כמה ש... כאלו וכאלו וכאלו דברים, וזה שאני מוציא כמה מהם בעל פה, כן? עוד כמה מזה אני בולע ולא יכול להוציא מתוך הבושה. אבל גם על הבושה אנחנו מדבר, אני מדבר שזה הדבר שקיים וכן. זאת אומרת, זה מאוד מאוד חשוב. קודם כל, הפתיחה הזאת, היא פותרת את האדם מהרבה לחצים פנימיים. כן? זה ידוע. ובשביל מה הולכים לפסיכולוגים? והיפנים מרביצים שם איזה בובות. אז צריכים לוצא את זה החוצה. ואחרי שאדם נעשה פסיכולוגים, זה לעצמם, אני אומר כאן על על סדרת השיחות שבזה מלמדים את האדם איך להיות ממש פסיכולוג לעצמו. זאת אומרת, איך לראות את הדברים מבחוץ, לזהות את כאלו וכאלו וכאלו תכונות, לא להזדהות עם עצמו, כן להזדהות עם עצמו, אבל בביקורת עצמי. שאני כן הולך, נגיד עכשיו, אני עכשיו רוצה להתרכז, עלייך. אז אני לוקח את עצמי ואת הרוגז שלי, ואני מודד, נגיד, עכשיו אני יורד אליה ב-30% מהרוגז שלי, נגיד. זאת אומרת, אני עושה משהו במכוון, שאני נמצא בשליטה עצמית.
שליטה עצמית.
ואם בכל, זאת אומרת, שאם אני עושה זאת, אני יכול גם לעצור את עצמי בכל רגע.
מודעות.
זאת אומרת, אני כבר כליל פוליטיקאי. אני שולט על הבהמה שלי. במיוחד זה חובה עם הילדים. זה פשוט מונע לאדם את האלימות וכל מיני הבעיות. זה חובה עם הילדים. וגם להראות לילדים. ילדים מאוד רגישים, תופסים את הדברים האלה. אם אני מראה בהם, להם לדוגמה, איך שאני מתרגז, לא, אני לא צריך להתרגז על אמא, נגיד, שהיא ככה עושה לי, ואני לפניהם מראה את היחס. דוגמה, זה החינוך. כל החינוך הוא מדוגמאות. או שאנחנו מעבירים את זה באיזו קבוצה, אתם יודעות את זה מהטיפול, או שמדוגמה אישית. חינוך זה דוגמה. כמה דוגמאות שאנחנו מקבלים מהחיים, בזמן הילדות, זה בעצם מה שנשאר לנו לכל החיים, ומדוגמאות האלה אנחנו לא יכולים להתפטר. זה בעצם בונה בנו את כל ההתנהגות, צורה, יחס.
אבל אתה אומר שאנחנו כן יכולים לשנות את זה מתוך המודעות.
כן, אנחנו עושים את זה, אבל אני אומר שאנחנו בדרך כלל שמקבלים דוגמאות בילדות, מבית אמא, כך אנחנו מתנהגים. וכאן אנחנו עומדים לשנות את זה, לתקן, לעשות איזה מין קורקציה כזאת, קטנה.
יש עוד עיקרון? העיקרון השלישי היה להכיר את הטבע שלנו, את הדחפים שלנו, וללמוד לשלוט בהם.
כן.
יש עוד עיקרון?
כן.
מה?
שלא חשוב לי מה, 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 מהו הטבע שלי, שלך, שלה, שלה, לא חשוב. אנחנו יכולים כל דבר לתקן איך שנרצה על ידי הסביבה. על ידי השפעת הסביבה. אם אני נגיד שטלטן, שטלטן כזה שכולם צריכים להיות ליד ההיקף שלי ולא, ולא מילימטר גבוה ולא מילימטר הצידה. ממש ככה אני מרגיש. כולם צריך להחזיק אותם ככה, בפנים. שלא יציאו לי מכאן ראש אף אחד. כולם בפנים, סגורים. כן? בתוך האגרוף שלי. אני יכול, ואני מרגיש שאני לא מסוגל שום דבר לעשות עם זה. אני צריך לדעת שכן ניתן לתקן אפילו תכונה הזאת וכל היתר התכונות. כן? חוץ מהבסיסיות של זאת אומרת, לא האגו עצמו, אלא השימוש בו הנכון. אני יכול לעשות על ידי הסביבה. סביבה שנותנת לי דוגמה, סביבה שלוחצת ומחייבת אותי בזה, סביבה שמחכה שאני אעשה זאת, סביבה שיחד איתי עושה זאת. שאני כך עובד עם הסביבה, אני יכול לעשות מעצמי ייצור אחר לגמרי. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים כבר לדבר על השינויים גדולים שבאדם, לא ככה חיוך קטן, איזשהו רוגע בבית, אז אנחנו כבר מגיעים לאמצעי שזאת הסביבה.
אבל אם אנחנו רוצים לעשות את זה בתוך הבית, בזוגיות למשל.
גם בתוך הבית.
איך נעשה את זה בזוגיות?
מיות הרבים שניים, זה מספיק לנו, אנחנו יכולים לעשות זאת.
אז אם אני שתלטנית.
כן.
ואני במודעות שאני רוצה לנסות לתקן את זה.
נו.
אז איך אני עושה את זה?
תקבלי דוגמה מבן זוג.
הוא מפחד ממני, כי אני שתלטנית.
שיראה לך עד כמה שהוא מפחד.
אני יודעת שהוא מפחד.
לא, שיראה לך את זה.
איך הוא יראה?
שידבר על זה? שמה, שהוא ישתף אותה?
שיעשה לי ככה, ככה?
שאת שתרתנית?
כן.
והוא יראה את עצמו שהוא מפחד ממך?
כן.
את תפסיקי להיות שתרתנית.
מה הוא צריך לעשות כדי שהיא תבין עד כמה הוא מפחד? מה, היא צריכה...
הוא צריך לראות את זה. אני מפחד ממך. נעים לך.
ככה?
כן.
מפחד?
כן, באמת.
לעשות אקט.
נעים לך, טוב לך.
אוקיי.
מה אוקיי?
לעשות אקט.
האגו שלך לא יסבול את זה. למה? כי את רוצה להיות שתלטנית עליה חזק. ואם הוא מראה את עצמו חלש ומפוחד, כבר אין על מי לשלוט. כבר את לא יכולה למלות את הרצון שלך הזה לשליטה.
ואז היא מרגישה שיש לגבר שהוא סוג של...
הוא מבטל לך את היכולת לשלוט.
אבל נתת דוגמה אם
זה
להחזיק.
זה הפוך ממה שאנשים חושבים, הם חושבים שהם יכולים בהתנהגות החזקה לתקן את השני. לא. את יודעת מה? מכוניות הראשונות, הם היו עם גלגלים מהעץ, כמו העגלות. וראו שאי אפשר לנסוע. קודם כל, כל הזמן לשבת במכונית כזאת על אותם הכבישים אי אפשר היה. אחר כך זה נשבר מכל פגיעה, מכל אבן. כן? עד שהבינו שצריכים לעשות אותם מחומר הרך.
גמיש.
דווקא. שהם, הרכים האלו, כן, הגלגלים, הם עומדים בכל לחץ ובכל מכשול.
אבל אני רוצה להגיד, כי היה לי מקרה דומה כזה למה שאתה מתאר, וכשהצעתי לגבר להראות את החולשה שלו, אז אתה יודע מה הוא ענה לי?
נו.
אני לא מספיק חזק כדי להראות את החולשה שלי.
אז משהו אחר. אז צריכים לעבוד עמו. זה משהו אחר. אבל אם הוא מראה את זה, אם החלש אין לי מה לעשות, הפוך. בא לי אליו בצורה אחרת לשלוט. בצורה שאני מאגן עליו. בצורה שאני מכסה אותו.
אז יש לנו...
הוא מתחיל לשלוט בי באיזה צורה אני אתייחס אליו. אני ממשיך את השליטה שלי, אבל בצורה אחרת. שהוא שלי, אל תיגעו בו. וכן הלאה. כי הוא שבר את המחסום שהוא נגדי. הוא מוכן כמו תינוק להצטרף עליי. ואז אני לא מראה את השליטה שלי בצורה נגד, אלא מראה את השליטה שלי בצורת בעד. לא, אני...
זה יהיה שונה השליטה מול הגבר לעומת השליטה על הילד, למשל?
לא.
זה יהיה אותו דבר?
כן, זה מישהו זר, שכלפיו ככה... אם גבר מתנהג כמו תינוק, ברגע זה את משנה אליו את היחס. את ממשיכה לשלוט, אבל בצורה אחרת. זה לתור דוגמה.
Okay.
לא, שזה זלו לכל החיים, אבל הוא יכול להראות לך עד כמה בזה, עד כמה שאת שתלטנית.
אני רוצה עוד פעם לחזור למקד את הסעיף הזה שדיברנו עליו. אני חוזרת עוד פעם. דיברנו על הנושא של ויתור, חיוך, הנושא של לימוד הקראת הדחפים והשליטה בהם, והנושא הרביעי, אמרת, לא חשוב מה הטבע שלי, תמיד נוכל לתקן על ידי השפעת הסביבה.
כן.
עכשיו...
הסביבה זה הדוגמה של השני.
או, זהו, כי הרבה פעמים תופסים סביבה כמשהו חיצוני. האם סביבה היא בעצם בתוך הפעם?
לא, סביבה זה כל דבר מחוץ לי.
אוקיי.
כל דבר שאני מרגיש באגו שלי, שלא שייך לי. ברגע שהוא מצטרף עליי, הוא שובר לי את הגבול. הוא כבר לא מחוץ לי. הוא נכנס בתוכי. כמו תינוק.
כן.
כמו ילד קטן.
כן.
וכבר אני לא יכול בזה לראות את השריר שלי, כאילו, כלפיו, אגרוף.
אז השאלה שעכשיו ככה בא לי לשאול, זה שבעצם אם אני מתחיל להבין שהסביבה זה הקשר שלי, זה הבית שלי, השאלה שאני אשאל את עצמי, איך אני בונה סביבה? איך כל אחד מאיתנו בונה סביבה לעצמו בתוך הבית, כזאת שתוכל באמת לארגן ולסדר ולתקן את כולם בתוכה?
יש שני דברים קשים, כן? כמו בעל הסולם נותן דוגמה שנמצאים אגוזים בסק, שאז הם עושים את הרישוש הזה ולא יכולים להתחבר. צריכים להיות רכים כדי להיכנס זה לזה. זוגיות זה נקרא שנכנסים במשהו לפחות זה בזה. כן? אם אנחנו מדברים על ה... כמו שיש זיווג הגשמי, גוף בגוף, אז יש זיווג הפנימי, רצון ברצון, שכל אחד כאן זכר וכל אחד זה כאן נקבה. כולם נכנסים, שנינו בצורה הדדית נכללים זה מזה. באותה רכות כמו שאנחנו עשינו מגלגל, במקום גלגל עץ, גלגל מגומי, כך אנחנו צריכים כל אחד לעשות משני. מעצמי, כלפי השני.
אז יכול להיות שאתה מנסה להגיד שמול נוקשות, מול משהו שהוא קשה, מול אופי קשה, מול התנהגות שהיא קשה, אנחנו צריכים לעשות כמעט את ההפך, להיות רך מול נוקשות?
להפוך את העץ לגומי.
אז זה מול קשה להפוך לרך?
כן. כל אחד.
על מול
כלפי תוך. השני. כי התקללות היא אומרת שאני מפנה בי מקום בשבילך, ואת מפנה בך מקום בשבילי. זה נקרא התקללות.
ומה יכול לגרום לאדם לרצות לאט לאט לרכוש את הגמישות, הרכות הזו? מאיפה אני אביא את הכוח שלי מבפנים, את המניעים שלי?
צריך להיות חיזוק החברתי. יותר רחב. משפחה גדולה יכולה להיות. שיחות, תוכניות, סדרות בטלוויזיה, רוח צריכה להיות חברתית בזה. אחרת לא יהיה לו חומר דלק לעשות זאת.
הם יכולים לעזור זה לזה?
יכולים לעזור זה לזה, אבל זה לא מספיק. צריכה להיות כבר כאן תמיכה חברתית.
אז אם אני אעשה סדנה שתעזור לי לעשות את זה, ואחר כך אני אמשיך להתנסות, אז אני כבר תיקנתי, או שאני צריכה לחזור ול...
לא, 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 לא. האגו שלנו עובד נונסטופ, כל החיים.
אז זאת אומרת, סדנה אחת לא מספיקה, אני צריכה...
איזה סדנה? כל החיים. כל החיים הם סדנה. צריכים ככה לראות את החיים שלנו. אם אנחנו רוצים לחיות בצורה טובה, רכה, כן? ובתמיכה מכולם, אין ברירה.
אנחנו רואים שהיום יש כל כך הרבה סדנאות לביטחון עצמי, לתיקון עצמי, להיות בקשר, כל מיני דברים, אבל זה לא מחזיק המעמד, המצב הולך ומתדרדר.
אתם צריכות לדעת עד כמה שזה עוזר. חוץ מלהרוויח, זה...
כי כלים הם רק כלים, השאלה לאיזה מטרה הם מכוונים, וזה העניין. המטרה פה חסרה, לשמה בעצם אני הולך לעשות לעצמי קורס לביטחון, או בשביל מה אני עושה את זה, ופה אתה, זה החלק שמאוד מאוד משמעותי, שהאדם מבין שהוא צריך לעשות את זה כדי ללמוד לשתף פעולה, כדי ליצור את ההרמוניה הזאת.
זה בגובה האדם אפשר להסביר לו עד כמה שאנחנו זקוקים בצורה רחבה לזה. גם כן בגובה של החברה בעבודה ובשיכון שלנו, זה יכול להיות במדינה כולה שלמה, זה יכול להיות בעיר הקטנה. נגיד, אם אנחנו נחסוך ביחד כל התושבים, או נדאג ללכלוך שם שלא יהיה, ועוד משהו, זה אנחנו נוכל לחסוך הרבה כסף, נחסוך זיהום שם אוויר וכל מיני דברים. זה יכול לתת תוצאות בכל בכל הרמות.
האם יש עקרונות נוספים ככה חוץ מהארבע שנתת לנו?
לא, עקרון הנוסף אם ככה יוצא מכאן שאנחנו צריכים לבנות חברה, סביבה, יותר רחבה ממה שאנחנו נמצאים. שזה יהיה מעלינו. אנחנו דיברנו כאן על מטריה, אתם דיברתם, מילה כזאת שמעתי.
כן.
אז המטריה הזאת זה חייבת להיות דעת הסביבה.
אבל איך הפרט? אנחנו עכשיו בפרויקט של פרט. אז אם אנחנו
לא פרט, לא, לא.
לא, אנחנו אבל הפרויקט הוא של פרט.
אבל
בסדר. אין לנו מה להגיד מסמונה.
אז תן לי רק משפט אחד לא סיף. אם אני פרט, כלפיי יכול להיות בן זוג.
יופי.
אם אנחנו יחד, כלפינו צריך להיות משהו אחר, סביבה אחרת. נגיד קרובים. אם אנחנו איתם, אז זה יכול להיות כבר מכירים שלנו, קולגות בעבודה, כל מיני אנשים. אם עוד יותר, אז יכול להיות העירה קטנה שלנו, או
שכונה, יישוב. אבל זה נגיד הגבול שלנו. יותר מזה, בפרויקט הזה אנחנו לא רוצים לדבר.
רגע, יכול להיות שבטלוויזיה, כשאני רואה את זה, אני רואה עכשיו את זה עם כל המדינה, ובכלל זה תוכנית בינלאומית.
כן, אבל זה לא בכוחי ליצור תוכנית טלוויזיה לכל המדינה.
בסדר, לא, אבל אני אומר זה לא חשוב. לאדם צריך, זה בגובה, כן. עד כמה שהוא, גם כן מידע אם זה לכל העולם הוא לא, הוא לא מרגיש. זה לא צריך להרגיש את זה קרוב, מדרגה הבאה, החיצונית, ממה שהוא נמצא, ממעגל שלו, מעיגול שלו, עיגול קצת יותר חיצון. אבל זה חובה שיהיה.
שמה יהיה שם?
תמיכה.
תמיכה מהמעגל שהוא כמו X פלוס אחד לגבי.
כן.
בקצת יותר רחב ממני. כן. שהוא כן. יותר.
שמה שאני עושה, הם גם כן בזה, הם גם כן עושים, הם גם כן מצפים ממני. אנחנו תומכים זה בזה. יש לנו אותו הנושא, אותו האינטרס. אנחנו ממש לא לבד, אני בבית עושה איזה מאמצים אלה ממש יש כאן איזה תמיכה, הקרנה, התחייבות ממעגל חיצון. אז אני יוצא שאני עם גברתי יחד נעשים כלפיהם כשותפים איתם. שאנחנו בשיתוף בינינו שבונים יחידה אחת, כלפיהם נמצאים כשותפים. הם ואנחנו. שני דברים. קודם אני ואי. עכשיו אנחנו והם, אחר כך שאנחנו נסגור את המעגל הזה, אז יהיה מעגל עוד יותר חיצון.
אם אני מבין נכון את העיקרון הזה, אז אתה מה אומר? אתה אומר שאם אני כפרט רוצה להצליח בתהליך הזה, אני תמיד צריך לשאוף שהוא יהיה לא רק באינטראקציה שלי עם האיש הנוסף או האישה הנוספת לידי, אלא יש לנו אינטרס, או יש לי, נטיל מהד, יש לי אינטרס להרחיב את זה הלאה כדי שזה יחזור אליי. ואז יהיה לנו ביחד אינטרס להרחיב את זה הלאה, כדי שזה יחזור אלינו. כן? זה העיקרון פה?
כן.
זאת אומרת...
תמיד מעגל החיצון מחזיק קובע שולט עליך.
אז נגיד שאני אותו פרט, והבנתי קצת מהחוכמה הזאת שאתה פה מלמד אותנו, והבנתי שבעיקרון הזה אתה מכוון לזה שאני לא אשמור את זה רק בתוך הבית שלי, לצורך העניין עם בן או בת הזוג שלי, אלא שאני אשאף לזה שאני אתחיל... מה אתה, תכוון אותי בדיוק, מה אני צריך לעשות? אני צריך לדבר על הרעיונות האלה, על מה בדיוק אני צריך לעשות עם החוג הבא? לדבר איתם על זה, שכדאי שהם יצטרפו גם כן? מה בדיוק אני צריך לעשות? הבנתי מול מי אני צריך לעשות,
לא,
מול
לא,
חוג
לא.
אחד טיפה
אתה
יותר.
אתה לא יכול את זה לעשות, כי אתה בעצמך נמצא בטיפול אישי.
מה זאת אומרת טיפול?
טיפול, אתה רוצה לטפל ביחסים שלך?
כן, נכון.
אז אתה לא יכול לעשות ככה.
אז מי עושה לי זה?
זה כבר משהו אחר, אבל מישהו שמבין...
אבל מישהו שמבין זה הוא. אני רוצה עכשיו להיות תמיד מכוון פה בכל התהליכים מתוך האיש האחד הזה. לא מתוך מערכת או חברה או איזה ארגון שפועל כלפיו, אלא רק תמיד לתת ממנו. בטוח שהוא יכול במשהו לשכנע. למשל, בדיון הראשון אמרת רווח. הכי חשוב רווח. בתהילת התהליכים כולם צריכים להבין פה אם נרוויח, כמו שאמרת עכשיו, בעבודה.
גם כאן אנחנו מדברים.
אז אולי את זה, אז אולי את זה נגיד לו. אולי אנחנו צריכים ללמד אותו איך הוא יסביר למעגל הטיפה יותר רחב מהוא ובן או בת הזוג שלו, שאם נכנסים לכאלה תהליכים מרוויחים וכן הלאה, אני יודע מה...
אני לא הייתי ממליץ לגבר או אישה שרוצים לתקן יחסים ביניהם ועדיין לא מבינים כלום בזה, שהתחילו להסביר משהו לאחרים.
אז הם בקיצור מחכים להסדש.
הם יכולים עם כל הרצון הטוב וההתחלה הטובה ביניהם, לקבל כזאת תגובה שלא ירצו בכלל להתקרב לכל שינוי.
אוקיי, אז אני לא רואה איך מיישמים את העיקרון הזה, איך הפרט מיישם את העיקרון הזה, אני לא רואה.
תתאר לעצמך שאתה בא אליי ואתה מספר, אנחנו התחלנו עם משפחה לחיים.
לא יודעת, מדקים.
כן, אתם מה...
שחק לכם הקופסה. ברור, אז אני לא רואה איך פרט מיישם את העצה הזאת, זה עצה שהיא באופן כללי יותר רחבה.
לא, אבל אני אומר לך שזה לפי החוקי הטבע צריך להיות כך.
זה הבנתי, אבל הפרט לא יכול להשפיע על זה, אתה אומר.
אדוני, לימוד הוא תמיד מתכוון לזה שיש מישהו יותר גדול, רחב, חזק, שכלפיו אתה נמצא. שינוי זה לימוד. הם עכשיו לומדים את עצמם.
כן.
הם עכשיו לומדים איך הם יכולים לשנות את עצמם. הם צריכים עיצות, הם צריכים הכוונה, הם צריכים חיזוק. זה כמו ילדים שהולכים לבית ספר. חייבת להיות חברה, חייב להיות מורה, ובצורה כזאת יכולים ללמד ולחנך.
אז הפרט בעצם...
ואתה אומר, לא, אני רוצה שילד הקטן הזה, שהוא יבנה לעצמו בית ספר ומורה. בעצם זה מה שאתה אומר, ואני אומר שזה בלתי אפשרי.
אז מה, אז אנחנו צריכים ללכת לכנסת ישראל ולשבת ולהתחיל לעשות את השינוי שמה?
לא,
שהם ישפיעו עלינו?
בשביל מה? איזה כנסת ישראל? איזה דוגמה זה יכול להיות בכלל בשבילנו?
להכי גבוה, אמרנו שללכת...
איזה הכי גבוה? זה הכי נמוך.
שמה זה השינוי.
לא,
איזה שינוי? זה שטויות. אני מצטער לשמוע דבר כזה. איזה שינוי כנסת ישראל ובכלל? אני לא מתייחס לממשלה, שם יושבים אנשים הכי גרועים.
אבל אני מדבר...
זה בצורה, בחברה אגואיסטית, מי מגיע למקום יותר גבוה? מישהו יותר אגואיסט?
אבל אמרנו שאנחנו צריכים שיהיה משהו מלמעלה.
מלמעלה זה לא ממשלה. מלמעלה זה כוונה היא המעגל יותר קיצון, שהוא גם כן מבין מה צריך לעשות, לעצמו ולאחרים, שנמצאים בו כ-40 משפחות יחד, ונמצאים בכזה טיפול הדדי. שאם, רק תבינו, אם אני עם אשתי, ועם משפחה שלי עכשיו, נקודה אחת, יחידה אחת, ואת עם המשפחה שלך יחידה אחת, רוצים להסתדר שם כאחד, ואני רוצה להסתדר כאן כאחד, אז אנחנו צריכים להיות זה מול זה, ועוד ועוד כאלו, ואז אנחנו צריכים לבנות חברה שכל אחד ואחד יחייך לשני, כל אחד ואחד ייתן דוגמה לשני. אז אם יש כמה כאלה משפחות, כל המשפחות כלפי כל אחד יכולים להיות כדוגמה, ככוח המחייב. איך אנשים הולכים לרזות?
כן.
הם הולכים לשמוע שטיפת מוח, זה לימוד עצמו, כן? וחוץ מזה מסתכלים זה על זה. איזה דוגמה כל אחד בא ומספר, איך רציתי היום, השבוע לא אכלתי לחם, אז זה, לא שתיתי קולה, וכן הלאה. ואז אני נדלק מזה. סביבה חייבת להיות בכל מקום. אנחנו מדברים על התיקון תכונות של האדם. האדם הוא חיה חברתית. ולא יעזור. וילד הקטן לא יכול לבנות לעצמו בית ספר. אנחנו צריכים לארגן את זה בצורה כבר שאנשים המבינים עושים את זה. כמו מורה בבית ספר, מארגן את הבית ספר.
אז זה לא תהליך שהאדם מתחיל לבד לעשות את השינוי, זה הולך בד בבד, זה גם האדם עושה שינוי הכי קרוב.
יכול להיות שאנחנו נוכל להוציא להם כזאת תורת התיקון, שהם יכולים לארגן את זה לעצמם, שהם מתוך זה ילמדו ויארגנו את הסביבה הזאת לעצמם.
זאת אומרת זו
כזה. בדוגמה לחברה שלנו, ואצלנו גם כן יש ספר, שלפי ספר הזה, לפי תקנון שאנחנו קוראים שם, אנחנו מסדרים את החברה שלנו, לצורך שלנו, וככה מתקדמים בלחץ ובדוגמה של החברה כלפי כל אחד.
אז בהכרח גם יש לנו שפה משותפת. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו מדברים על משהו אחד, זה בדיוק אותו דבר אצלך ואצלו ואצלה ואצלי.
יופי, עכשיו את מגלה בשביל מה בכלל אנחנו כאלו רעים. כדי למצוא שפה משותפת שהאגו שלנו בעצם הוא עזר כנגדו והוא דוחף אותנו להכיר זה את זה. כי אחרת אנחנו נשאר כאלה, אוכלי את עצמנו. האורן לא מרוצה, הוא מסתכל מתי אני אסיים.
לא, לא. ניצה, אני רוצה שתשאלי את הדברים שככה ישבו לך בפנים, מהשיחות הקודמות.
מהשיחות הקודמות.
כן.
אז האמת היא ש... אני רואה הרבה פעמים ככה את כל מה שאנחנו עושים, את כל ההפעלות, את כל הנושא של שולחנות עגולים, ואני רואה איך העקרונות שם עובדים יפים מאוד בצורה ברמה החברתית. ואני כל הזמן שאני מסתכלת על זה, אני שואלת את עצמי, איך אני יכולה להכניס את השולחן העגול לתוך הבית? איך אני יכולה להכניס את השולחן העגול למערכת הזוגית שלי? יש שם עקרונות מאוד יפים, יש שם עקרונות שאחד מקשיב לשני, שיהיה איזשהו סוג של שוויון, אף דעה לא מבטלת את הדעה השנייה, אף רצון לא מבטל את הרצון השני, יש איזושהי פתיחות. איך אני מביאה את אותו שולחן עגול?
רשמת כל העקרונות האלה?
שאמרתי.
עשית סדר? כן, יופי, זה טוב. לא שלנו, זה יש מה שאת אומרת עכשיו.
כן.
עקרונות של שולחן עגול, יופי. עכשיו את רוצה לעשות את זה בבית.
כן.
אבל את ראית איך הם עושים את הסדנה הזאת.
כן, אבל אני צריכה שמישהו יעזור לי לעשות את ההתאמה הזאת.
כי מה זאת אומרת?
איך אני לוקחת את אותו... שולחן זה משהו סימבולי.
לא.
שולחן, יש שולחן.
ועגול.
ועגול, כן. אוקיי. אז שולחן עגול בבית.
ממש לסדר את זה. אם לא, לשבת על הרצפה במעגל.
בלי פינות.
אה?
בלי פינות.
בלי פינות.
בלי פינות. עם תינוקות, עם כולם.
כן.
אבל אם נגיד אנחנו רק שניים?
כן.
עוד אין ילדים נגיד.
תשיף לי אתכם איזה בובות, אני לא יודע.
לא, ברצינות, אנחנו מטילים משניים, אחר כך אנחנו נוסיף ילדים.
כן.
שניים זה שניים.
יושבים יחד.
כן, יושבים יחד.
אמרנו ששניים זה מיעוט קבוצה, נכון? אז הנה, יש לנו קבוצה, בואו נכניס לתוכה את החוקים בעצם של קבוצה, פשוט לתוך זוג.
אז שניים או יותר?
שניים, זוג. אני עכשיו זוג. לאט לאט אנחנו נצלח את הילדים בהמשך. כרגע מתחילים זוג.
ו?
ועכשיו יש נניח איזשהו קונפליקט, ואחד מהתמונות שככה אלינו. בפעמים הקודמות דיברנו על חוסר אמון, ועל כל מיני תופעות כאלה ואחרות. ועכשיו אפילו לקחת את אותה תמונת מצב שכבר תיארנו אותה.
איזה?
כמו תמונת מצב שנתנו למשל בתוכניות הקודמות, אולי אפילו תמונת מצב כמו שעוד מעט...
רע הכוונה.
כן, כן.
לא, חס ושלום.
אז בוא נראה מה.
איך אנחנו מתחילים שולחן עגול? גם כן. העיקרון הוא פשוט. אנחנו מגיעים לשולחן עגול, כל הנשק. אנחנו זורקים אותו אחרינו. אנחנו מתיישבים עם פייפ הזה כמו אינדיאנים... פייפה שלום, לא?
מקטרת שלום.
מקטרת שלום. כן. זהו, ברור?
כן.
זהו. ואנחנו מתארים לעצמנו חברה יפה, טובה, משפחה, כאן במקרה. משפחה טובה, יפה, במקרה. לא מדברים שאתה מוותר לי. לא בצורה כזאת. אלא איך, בוא נתאר את עצמנו, ממש זוג יונים, שזה משהו חלומי חלומי. לא בצורת הוויתור לעומת המצב שלנו, אלא איך החיים הם בעצמם. האם יש לנו מילים לזה? את יכולה להגיד?
מתארים לנו
בלי,
את הזוגיות?
בלי להגיד שרע הופך להיות לטוב. רק על הטוב.
אוקיי, לתאר את הזוגיות הטובה, כמו שאני מדמיינת
כן,
אותה, הכי טובה
כן,
שיכולה
כן,
להיות.
כן.
זוגיות אידיאלית,
כן.
נגיד.
אז נו, אני רוצה לשמוע.
אז נגיד שאני מבקשת מכל אחד מהם לתאר מה זה זוגיות אידיאלית.
מעצמך, כן, אין פה מישהו שלישי, הם שני בני זוג.
עכשיו, איך אני מרגישה? כן. מה יש בזוגיות אידיאלית? קודם כל יש שם חיבור, יש שיתוף, יש תמיכה, יש הערכה, חברות. יש איזשהו בסיס שאני מרגישה בו מאוד נוח, אכפתיות, דאגה הדדית. יש משהו שהוא כל הזמן ככה, אני מרגישה אותו כמו איזה ריקוד כזה, שמשהו מאוד הדדי, שכל הזמן אני בעצם חושבת על הצד השני, והצד השני חושב עליי. ככה זה בעיניי זוגיות.
זאת אומרת, זה נכון, רואים פסיכולוגית, כן. זאת אומרת, שיש כאן קודם כל הזמן תנועה. בלי תנועה אין הרגשת החיבור. חיבור הוא צריך להיות כל הזמן בשינויים. שינויים, כמו שאת אומרת, טנגו, כן? צריך להיות שאני זז, הפרטנר זז, ואני קדימה, הוא אחורה, ואחר כך אני אחורה, הוא קדימה. בלי זה אין ריקוד. כן? אנחנו נמצאים בחיבור כל הזמן, אבל כדי לקיים את החיבור, אנחנו צריכים כל הזמן להיות בריקוד. זאת אומרת, פלוס מינוס, כל הזמן צריכים להשתנות המצבים. הם חייבים להיות גם, גם הרגשת הרעב, גם הרגשת תיאבון, גם קצת מר, גם קצת טוב. פיל פיל מלח חייבים להיות. בלי זה לא נרגיש את המתוק. כן? זה חייב להיות. אבל אנחנו שולטים במצב. ויש לנו, מכל השינויים האלו, עיקרון הגבוה ביותר, שאנחנו נהנים שנינו. טנגו. כן? אז זאת אומרת, ההנאה ההדדית, קודם כל, שברור לנו שאף אחד מהשני לא יכול ליהנות בלי שני שנהנה מהראשון. כן?
זה בעצם...
זאת אומרת, אני צריך להרגיש איך הפרטנר נהנה ממני, ורק לפי זה אני רוקט. זה נקרא להרגיש את הצד השני. כן? איך זה בריקוד.
כן.
זה העיקר.
נכון.
ומצד השני, גם כן, הוא צריך להיות אותו דבר אליי. זה נקרא נכללים זה מזה. שכל אחד חי לפי רצון אזולת, ולא לפי רצון שלו, ורצון שלו, וכל התכונות שלו, כל מה שיש בו, הוא לוקח אותם כדי לשרת לרצון של אזולת. זאת אומרת, אני קיים כדי ב-100% לשרת אותך, ואת קיימת כדי ב-100% לשרת אותי, ואז בצורה כזאת אנחנו נכללים זה בזה, ואם אני כל הזמן רגיש לכל השינויים שיש בך, ואת לכל השינויים מה שיש בי, אז אנחנו בזה רוקדים באמת ריקוד הנכון. זה בעצם המשפחה, החיבור המושלם. אבל לזה צריכים להיות מספיק רגישים לרצון של הזולת, לעבור טרנינג, לא לפחד שאני פותח לו את עצמי והוא בחזרה לא ידקור לסכין בגב, לא ירק לי בתוך הנשמה, כן? שאנחנו בזה ממש נמצאים בטיפול מיוחד, זה אצל זה, וכאן חייבת להיות כאילו מצב הגלוי, מצב מאוד מאוד מסור. והשאלה היא, מי המחייב לכל זה? במקרים שלנו, מחייבת אותנו מטרה העליונה. אם אנחנו מדברים על קבוצה בני ברוך. רק זה. במקרים של הזוג, שהולכים לכזאת חיבור, לכזה חיבור, מה יחייב? למה אני אצטרך כל הזמן להיות בדאגה בך ועד בי?
להרגיש טוב.
להרגיש טוב. אבל האם להרגיש טוב בזה... ייתן לנו את החומר דלק מספיק לעשות מאמץ התמידי.
נכון, להתמיד בזה כל הזמן.
כן. וכאן אנחנו באים לעיקרון מאוד מאוד דליקט, איך להגיד.
עדין.
לא, עדין זה לא, לא מיוחד כזה. כן. זאת אומרת, הייתי אומר שבלי כוח השלישי, זוג לא מסוגל להיות. כוח השלישי, זה יכול להיות. למה הכניסו דת פעם לכל הדברים האלה, לזוג, שלמען זה... למה כל העניין הזה בא? כדי לחזק את הזוגיות. כי אנשים לא היו צריכים כל כך, וכבר היינו יכולים להיפרד. אז בעניין הזה יש עניין של איש ואישה שכינה ביניהם, זה כבר זוגיות הרוחנית. כאן אנחנו מדברים על איש ואישה וחברה ביניהם. חייבת להיות דחף, לחץ, שמירה חברתית. ולא יעזור לנו. אנחנו לא נוכל להתמיד בזה. אנחנו חיים תחת הדחפים האגואיסטיים המתחדשים כל הזמן. והאגו עובד עלינו כל הזמן בצורה, באיכויות יותר ויותר ויותר גבוהות. רק לחץ חברתי. בלי זה לא נוכל לעשות שום דבר. אני חושב שפסיכולוגים לקחו את הזוגיות הזאת, ואיכשהו שם מדברים, ויש להם מלא שם ספרות כזאת שתורה שלמה, רק היא לא מתקיימת בגלל שאין להם כוח השלישי. לא יודעים איך להשתמש בו, בכלל לא מבינים את העיקרון הזה. וזה באמת הבעיה, אבל גם אצלנו זה בעיה, שאם אנחנו נעשה את זה רק בזוגות, בהתחלה זה אפשר. כמה טיפולים, כמה דברים, אבל אחר כך חייבים אנחנו לארגן את הדברים בתמיכה יותר חיצונית, חיצונה. או כמו שבדתות, בדעת חברה, כדי להשיג אלוקות נגיד, או... אבל משהו חיצון חייב להיות.
אמרת שלא...
הרבה זוגות עושים זאת למעין ברירה, וכדי לגדל ילדים. זה גם כן במשהו כלפיהם נמצא כהשלישי המחייב.
זה טוב.
הורים...
זה טוב. הדברים הטבעיים זה טוב. לא לבנות על תהליכים גדולים, זה לא טוב לנו עכשיו.
אני לא מדבר על גדולים. זה יכול להיות, דעת החברה זה אפילו במקום עבודה, ש, 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 שיודעים שאני מתגרש, או אני משהו, ככה, ככה.
כן, אבל היום זה בסטנדרט. בגבעתיים לילדים יש שני בתים, זה סטנדרט, זה לא הרי. אז אתה לא יכול להגיד, עד שיהיה שינוי גדול, אני אתחיל בקטן.
טוב, בקיצור...
אורית, סליחה רגע שנייה, יש לנו עוד ממש 3 דקות לסיום הזה. ניצה, משהו עוד היית רוצה להעלות מהתדרים האלה? או שלהיום אנחנו...
אני חושבת שיש עוד הרבה, אבל אנחנו לאט לאט, כן.
אוקיי, אז אורית, תשאלי שאלה אחרונה וממש...
אמרת שלא נחזיק מעמד אם לא נהיה תחת לחץ חברתי.
כן.
הלחץ החברתי זה לא משהו שגדל גם, זה לא משהו שמתפתח גם, זה לא משהו שמשתנה. הלחץ חברתי, אחרי שהגענו לאיזשהו סטטוס שכולנו אותו דבר, אותה שפה, עושים את אותו דבר...
אין דבר כזה, חברה זה כוללת את כולם. ואיך שהאגו שלנו כל הזמן מתפתח ומתגל גם כן, על זה עוד לא דיברנו, שהוא נעשה אינטגרלי, כן? ואז בהתאם לזה אנחנו צריכים לעשות גם בחברה שלנו שינויים וגם בעצמנו שינויים.
אז הלחץ חברתי הזה שהחברה לוחצת אותנו להתנהג בצורה מסוימת או לתפקד בצורה מסוימת?
הוא גם כן השתנה, וכל הזמן השתנה בייחוד, במיוחד, ודאי. הוא ידרוש מהזוגים, זוגות האלה, מזוגיות, הוא ידרוש מהם חיבור יותר ויותר איכותי.
עוד שאלונת, יש לי עוד 2 דקות. אמרנו שהם מתיישבים לעשות ביניהם שולחן עגול בבית, והם מתחילים מלצייר את התמונה ההלומית.
כן.
מה הכך? כאילו מה, כל אחד מנסה, איך זה עובד? אני והיא, או היא ואני, מנסים לצייר את זה במילים?
במילים, ברגשות, בשירים, בכל מיני דברים. ואנחנו מתחילים לחיות בבועה הזאת מה שציירנו לעצמנו.
מה פירוש מתחילים לחיות?
לחיות, ככה, כמו בחלום. כמו באגדה, כמו ילדים שמשחקים במשהו חלומי כזה.
לחיות את הדמיון.
כן. אם אני חי אותו, זה חי, זה כבר חיים, מה ההבדל בין זה לזה?
אוקיי.
זה כמו שאנחנו בחלום, לפעמים חולמים משהו יותר ברור ויותר מרגש מהחיים הרגילים.
אוקיי, זאת אומרת, ממש שואפים להימצא בתדר הזה עד שהוא מתפוגג.
לא מתפוגג, למה?
נו, נגיד שהוא יתפוגג.
לא, אנחנו משתדלים כל הזמן להחזיק את זה.
איך? באיזה כלים?
מה זה תרגול כל יום? יומי?
נגיד שעשינו את זה מה, בערב? סוף יום, נגיד, הגענו הביתה מהעבודה ועשינו את זה, נו, בסוף נצטרך ללכת לישון ולקום ארבע בוקר לעבודה. נגיד שקמנו יונים עם אותו חיוך והכל טוב, הלכתי לעבודה.
לא, אנחנו עושים את זה לא בזולה מלאכותית. אנחנו משתדלים, אנחנו מבינים שאנחנו עובדים כאן נגד הטבע שלנו. בלי חלק הלימוד, בלי חלק החיזוק שהם מקבלים בכל רגע, אתה לא יכול. זה ממש תורת חיים. שהם חייבים לשמוע כמה פעמים ביום, כל מיני פסוקו של יום, אתה יודע, אבל כן. כל מיני דברים כאלה לעצמם, ולחדש את זה.
אוקיי, אז אני חושב שבגלל שהזמן כבר נגמר, אנחנו חייבים להמשיך את זה לפתח, אנחנו נפתח את זה ככה לאט לאט, זה היה ככה טעימה ראשונה מאוד טובה, נראה לי השגנו את מטרתנו בשיחה זו. תודה רבה לך הרב לייטמן, תודה לך אורית, תודה ניצה. תודה גם לכם שהייתם איתנו ותמשיכו. אנחנו נהיה פה עוד לסדרת שיחות נוספת. כל טוב ולהתראות.